שלום לכם צופים יקרים, אני מאוד שמח שאתם שוב איתנו במורים דרך עם העורכת הקבועה שלנו לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית והרב דוקטור מיכאל לייטמן, ואנחנו מנסים יחד, מבררים יחד את הדרך של הדור הצעיר, איך לאפשר לו להתחנך באמת על פי דרכו ומה שזה באמת אומר. והיום אנחנו נדבר על אחד האמצעים לעשות את זה, וזה דיונים ורפלקציה עליהם, ולאפשר לילד לצפות בדיון הזה ולהגיב איך נכון לפתח את המתודה הזאת, את השיטה הזאת. נביא כמה דוגמאות שצילמנו ונשאל על זה, בתקווה להוציא מזה משהו חדש שאיטיב עם כולנו. בבקשה, לימור.
שלום הרב לייטמן.
שלום.
מה החשיבות של הנושא של דיונים? הצגת הרבה פעמים כמה הדיון חשוב בחינוך.
כן, כאן זה יש לנו שני דברים, דיון
ורפלקציה. רפלקציה, או התבוננות.
רואה את עצמו מהצד, וכל הסיטואציה שוב עובר עליה.
ועושה מחשוב על עצמו.
ממצב אחר, יכול ללמוד את זה כמה פעמים, ואז לראות את עצמו ואת אחרים, ולראות עד כמה שהוא משתנה, עד כמה שהדעה שלו היא משתנה, והוא ואחרים נראים אחרת בעיניים שלו. וזה ודאי חלק גדול מאוד, זה מאוד חשוב. וחוץ מזה, היום עם הטכניקה שיש לכל אחד בבית, וידאו, מצלמה קטנה, פלאפון אפילו שמצלם,
נכון.
כל אחד יכול לעשות את זה עם הילדים, וכדאי לכל אמא ללמוד את הדבר הפשוט הזה וללמד את הילד איך הוא מתנהג ולמה זה ככה ואחרת, ואולי כן ואולי לא, ואיך שהוא חוזר על עצמו או לא. ו זה לימוד הכי טוב.
אבל בוא תנסה להסביר. כי זה לא רק לצלם. הרי אני יכולה לראות עצמי, ואז להסתכל האם יצאתי נחמד, לא נחמד, אמרתי דברים חשובים או לא חשובים, אבל אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על התבוננות בכל מיני מרכיבים שבעצם צריך ללמד את ההורים ואת הילדים להסתכל עליהם.
אני מתבונן בעצמי, ואין לי אפשרות כזאת בזמן שאני נמצא באיזה מצב. ואם אני צופה ממצב למצב,
אז אני רואה, אחרי שעבר זמן למשל.
כן, אז אני רואה שאני יכול להיות אחרת. וגם כן מי יודע שעכשיו שאני צופה, גם כן בזה אני צודק וממש נמצא כשופט לא משוחט. גם עכשיו אני, מי יודע, אולי אני אצפה פעם שלישית במה שאני צופה עכשיו, במה שאני עשיתי אז.
אני שנה דעתי.
כן. ואז יוצא שילד רואה שאין דבר מוחלט במציאות. אלא הכל יחסי.
זאת המטרה?
כן. והכל יחסי. ואם הכל יחסי, אז גם כן יכול להיות דעה שלי של היום ושל אתמול ושל מחר, וזה שלושת אנשים שונים.
ולמה זה חשוב שהכל בעצם יחסי?
כי הוא לא יעמוד תמיד ככה כמו שור על המקום.
על הדעה שלו.
בטח. הוא רגיל יהיה לשנות את הדברים, וגם כן לשמוע ולהבין שאחרים אולי מדברים נכון. שאם היום הוא לא שומע, מחר הוא ישמע אולי.
זאת אומרת, זה מוריד איזה סוג של עקשנות, מייצר איזה סוג של הקשבה?
נעשה חכם, רך, מבין, נכלל מעצמו בכל
מיני צורות. מה זה נכלל?
נכלל מצורות של עצמו השונות.
מוכן לכלול?
ומצורות האחרים.
זאת אומרת, מוכן לכלול בתוכו עוד צורות?
דעות.
לזה אתה קורא נכון?
כן. וזה דבר מאוד חשוב. ואף אחד לא יכול לשכנע אותו, רק אם רואה את עצמו. זה מדהים, ההכרה הזאת, פעם ראשונה שהם ככה רואים את עצמם, זה פשוט...
זה לא נכנס להרגל?
זה
יכול להיות שבהרגל, אבל בהרגל אני בטוח שאחר כך הוא רואה את עצמו מהצד.
חלק אפילו עושה.
אני עכשיו מדבר אתכם, ואני אחר כך, ואני כבר יכול לדמיין איך אני אראה את זה בערוץ הטלוויזיה, בעוד חודש ימים, נגיד שהערוץ הזה יצא, שהתוכנית הזאת...
תשודר,
כן. וזה אומר על האדם שהוא, איך שהוא צריך להיות תמיד גמיש, כלול עם אחרים, לא להיות בטוח כל כך, לדון עם האחרים, ואז יש מקום לדיון. למה לדיון? אם אני בטוח בעצמי, אין חוץ מזה ואין דעות אחרות, כן. אז אני לא רוצה לדבר, אני קוטע את כולם. אבל
ככה.
אם אני...
זאת אומרת, הדיון נגמר ברגע שאני גמרתי להגיד את דעתי.
כן.
רואים את זה היום מאוד בולט.
כן.
שכשילדים באים לדיון, או גם מבוגרים, הדיון מבחינתם נגמר מהרגע שהם
זה מתחיל שוב ברגע שהם שוב צריכים לדבר. כן,
ממש ככה. אין איזה באמת משהו שנכנס פנימה, אלא אם נורא בכוח. זה נכון.
ולכן אנחנו...
אבל האם זה לא יוצר גמישות יתר? כאילו שלא יהיה לו דעה? שאם הוא יודע שמחרתיים הדעה שלו מתחלפת, אז אולי אין לה ערך, אולי זה יפריע לו בעצם לגבי שזה מה הוא חושב על הדברים.
למה זה מפריע לנו אם דעה שלנו כל כך נראה בעינינו שהיא חולפת. מה הבעיה כל כך? יותר טוב ממה שאני בטוח שאני צודק ובעוד רגע אני כבר נמצא בספק.
לא, להפך, זה עלול לייצר איזה סוג של ספק תמידי כל הזמן של אולי אני לא צודק, ואתה רוצה
לייצר. זה בדיוק מה שצריך להיות. כי האדם אז נמשך לדברים עוד ועוד ועוד יותר גדולים, הוא יודע שאין דבר מוחלט בטבע, אלא הכל משתנה.
וזה לא גורם לילד להתחיל אולי קצת ולהשתעשע עם המצלמה, לשחק איתה, שהוא יודע שמצלמים אותו,
ולעשות
שטויות בכוונה.
לא, אבל אנחנו צריכים להבין, האם זה מה שישנו בטבע או לא? או שיהיה לפני 30-40 מטומטמים, זאת אומרת שכל אחד הוא נמצא בדעה שלו ולא זז ממנה, או שיהיו כאלו שהם דנים על דברים ואפילו לא נגמר במשהו מוחלט. אבל הם מעבירים את הדעות, וכל אחד נכלל בסופו של דבר מ-19 דעות של אחרים. הוא נעשה יותר עשיר.
איך ילד יוצא?
אתה אומר שזה מייצר יכולת הקשבה, אבל פנימית.
על ידי זה הוא יתקדם. כל השירות שלנו פנימית.
לא סתם אני שומע אותך, אלא אני מוכן לחשוב על הדעה שלך, שהיא אולי לא פחות חשובה מהדעה שלי.
אם אני יודע שאני משתנה, אני רוצה היום לראות את השינויים שלי עכשיו מהאחרים. אלא על ידי מה אני משתנה מהיום למחר?
זה השאלה שלו.
על ידי הסביבה. אז אם אני עכשיו, משך הדיון הזה, תוך חצי שעה, יספוג מהסביבה כל מיני דעות, אני לא אצטרך לחכות חודש, חודשיים, או אולי שנה, שנתיים, עד שאני אשתנה. אולי עכשיו, על ידי הספיגה הזאת, אני כבר אשתנה, תוך חצי שעה אני אקנה, מה שבעוד כמה שנים אולי אני לא אקנה.
אוקיי, אבל
זה ייתן לי התקדמות, כי על ידי מה אנחנו משתנים? אנחנו משתנים אך ורק על ידי הסביבה.
זאת אומרת שהשינוי הוא התקדמות, הוא לגיטימי,
כן.
הוא נדרש, הוא בטבע.
אני בסופו של דבר רק מזרז את ההתפתחות שלי. לא יותר. כי מהיום למחר שאני משתנה, אני משתנה על ידי אותה הסביבה. אז אם אני עכשיו אקח אותם, ובקומפרסיה כזאת, בלחץ, יכניס את זה לעצמי, אז אני פשוט חוסך את כל הזמן הזה.
איך ילד מגיע למסקנה? אז אתה בעצם אומר שילד יכול ללמוד לקבל את הכוח של כל האנשים
האלה ילדים לא מבינים וגם גדולים לא יבינו.
אוקיי.
אלה אך ורק מתוך הניסיון.
זאת תהיה תוצאה. כן. כבר, כן. של התהליך.
אבל בסוף כל הדעות הוא לא צריך לגבש לעצמו משהו דעה של עצמו?
הוא יקלול מכל הדעות, ואז הוא ידע איך להחליט.
זה גם חוסך בזמן. ואפילו
שלא ידע איך להחליט. אז הוא יודע כמו מדען נגיד, כמו רופא. יש ככה וככה המון, המון דברים והוא לא יודע והוא נמצא בספק, אבל יש לו, זה לא חשוב שהיום הוא לא יודע להחליט, שעדיין דיאגנוזה לא ברורה נגיד או משהו, אבל יש לו הרבה נתונים ולכן הוא לא טועה קודם כל. מה שאם כן, אם יש לו דעה קטנה היום ולא שמע עוד 20 מומחים, אז מה, אז יכול להיות טעות ממש גורלית.
אז אפשר להראות לו שהדעה שלו כרגע מצומצמת.
כן.
אבל התחושה הזאת של בלבול או של חוסר אונים היא לא חוויה נעימה, וילדים לא רוצים להישאר בה. גם מבוגרים לא. אנחנו כן, קשה לנו עם...
הם צריכים ליהנות מזה שהם נכללים זה מזה. מכל מיני דעות.
שהם מחליפים דעות.
כן. הם צריכים להיות, שאנחנו יושבים ומדברים, וכל אחד נכלל מאחרים, כבר התהליך הזה הוא תהליך טוב, הוא תהליך של ההתפתחות שלי. זהו. אחרי שאני סופג את כולם, ואני שומע דעות, ואני שומע גם כן איך כל אחד חושב, מחליט על הדברים, כן? אז אני מתוך זה קונה מהם גם כן עובדות, ידיעות, וגם כן מערכת חשיבה. אם נעשית אצלי גם כן מורכבת מכל המערכות שלהם, ואז אני באמת נעשה גדול פי כמה.
למעשה זה מלמד אותם מאוד לחשוב.
כן.
בגמישות, לחשוב בגמישות.
ובכל זאת, איך מתגברים על הנטייה של ילדים לשחק, זאת אומרת להתחיל לצחוק מזה, לצחוק מהאופציה שמצלמים אותם, לשחק שהם יראו את עצמם אחרי זה ולהצחיק את כולם וכל מיני כאלה דברים, שזה טבעי, זה קורה לילדים, ראינו את זה גם מניסיון. שבאופן טבעי ילד הוא, שמצלמים אותו, לא תמיד הוא רציני כמונו ורוצה, הוא רוצה לשחק, רוצה להשתתות. אז עכשיו צילמו אותו, אז הוא עשה איזה פרצוף מצחיק לכולם, וכשרואים את זה כולם צוחקים, אז הוא נהנה מזה. איך מוציאים אותם מהדבר הזה, או שאולי לא צריך?
או איך מאפשרים להם משחק שהוא דיון?
כן, שדבר הזה להפוך לשטות, אלא דווקא להתפתחות.
איך משתמשים ברצון של ילד לשחק?
אני לא ראיתי בילדים האלו שנמצאים יחד בדיון, שהם עוברים את זה לצחוק.
בטלוויזיה לא כשהם מצטלמים, אבל כשהם עושים את זה בבית, או עם החברים, או באיזשהו חוג, אז הם שם...
אני לא מדריך הכוונה.
או עם מדריך, אפילו.
אבל, נו, ואם זה בצחוק, למה לא?
כי הם לא משתתפים, הם מפוצצים את הדיון, בקיצור.
אני לא ראיתי, אני לא...
בבית זה מאוד יכול לקרות, כאילו, שאתה רוצה לדבר איתם, והם... אני חושבת שהרבה פעמים זה תלוי בטווח. שילד מוכן הרבה פעמים לדבר איתך 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, הוא ימשוך עוד 5 דקות בגלל שאתה רוצה, ומבוגרים מאוד רוצים לדבר 30 דקות, 40 דקות, בשביל ילד זה המון זמן. יותר מזה, ילדים בני 4, הבנות שלי בנות 4, עושות איתי דיונים, כשהן מדברות איתי שתי מילים, הולכות לשחק, חוזרות וממשיכות לדבר עוד 2 מילים, עוד 2 משפטים, והן בדיון, ואני זוכרת מה הם אמרו, והן חוזרות לזה כשעוד פעם הן מסוגלות. כאילו, לפעמים זה צריך להיות קופצני או...
אני דווקא שואל על ההשתתות.
על השטויות.
כן, כי אני ראיתי את זה קורה אל מול...
אני לא חושב שזה שטויות. אני חושב שאנחנו צריכים להכניס את זה לתוך החיים של הילד, ובין השטויות ובין דברים רציניים, זה הכל אצלם אותו דבר. הם חייבים גם זה וגם זה, ולא להגביל אותם ולא להשיב אותם ככה. עכשיו אנחנו יושבים ודנים, יכול להיות שגם זה קורה, וגם זה צריך להיות איזה הרגל ל10 דקות רבע שעה ביום. זהו, עכשיו אנחנו עושים סיכום של היום, נגיד משהו, אבל זה חייב להיכנס לתוך התהליך הרגיל שהם עוברים.
אתה אומר שאם המצלמה שם כל היום, אז עם הזמן הוא מתרגל והוא כבר לא עושה, דווקא אם היא מופיעה מדי פעם, אז הוא מתחיל לעשות איזה צחוק.
היום למצלמות, למחשבים, זה כל דברים.
אבל די מהר הוא מתרגל למציאות שלה שם.
מה עשו את מצלמות בתוך הבית? כאילו, מה שאתם מציעים שניכם זה להתחיל לצלם,
אני רואה שזה לוחץ על המלחיץ, כן? למה?
קודם כל, כי באמת יראו מה קורה.
מה, אז מה? אנחנו דרך אגב מצולמים באלפי מקומות, ברחוב, בכל מקום שאנחנו לא יודעים על זה.
זה יכול להיות נחמד לעשות איזה קליפ שבועי כזה, של מה למדנו השבוע בבית.
היום מצלמות בכל מקום. בכל מקום אנחנו לא יודעים. ובוודאי שרק לא חשוב לנו. מה זה חשוב? אני בן אדם, זהו, זה אני. נו, מה... זה ברור. אבל אם מצלמים את זה על מנת אחר כך להוריד כל מיני דברים, תראי, רצוי לרשום זמנים מיוחדים יפים, ואז חוזרים לאותו הרגע.
האמת שמשפחות כן מצלמות את עצמם.
אבל לא משתמשים מזה כמתודה חינוכית. לא לוקחים את זה אחרי זה ועושים רפלקציה על זה שאנחנו עושים ככה.
תעשו את זה ככה.
וזה יכול להיות בצחוק כזה, בנחמדות כזה.
מאחד מהילדים שהכינו את זה לקראת הערב.
נוער, בכיף יעשו את זה.
בסדר. ובערב תצפו. ברגעים כאלה הטובים.
זה יכול להיות סוף סוחר עם משפחה שצופים את טלוויזיה בלו שטויות, משהו שמפתח אותנו. טוב, כדי שנספיק, אנחנו חייבים להתחיל לעבור לקליפים שאנחנו הבאנו היום לתוכנית. בואו נצפה בקליפ ראשון. שבו שוב בעצם קטע מתוך דיון שהתנהל כאן בין הילדים וניב, שהיו בו תגובות מעניינות, ואחרי זה בעקבות התגובות יצאנו למרכז הלימודים המשלים של הילדים וגם קיבלנו על זה תגובה. אז קודם נראה את החלק הראשון של הדיון, נדבר עליו כמה דקות ואז נצפה במשוב של הילדים. אז החלק הראשון, בבקשה.
אז מי יכול לסכם חוק שאותו נכניס לספר החוקים החברתי שלנו? מה אתם לוקחים מהדיון כאן? כן, בבקשה.
החוק, כאילו שכל אחד לוקח לפי האחריות שלו, לפי הממוצע.
ואת זה איך אנחנו יודעים? ואיך אנחנו יודעים מהו הממוצע? לפי הממוצע. ומה עושים עם הרצון שלנו יותר? כן?
צריך כאילו להשתיק אותו, להוריד אותו, כאילו, זה למשל מביאים לך 6,000 לחודש, ואתה רוצה יותר, אז אתה צריך ללמוד איך לבזבז פחות בשביל שישאר לך יותר כסף.
אהה, כן. עוד כללים שאנחנו נכניס לספר החוקים החברתי שלנו?
הכלל, בכלל, זה מה שאדם רוצה, מה שהוא רוצה שיעשה.
זה הכלל שאנחנו נכניס לספר החוקים החברתי שלנו?
כן. שיעשה מה שהוא רוצה, למה שיש לו רצון.
וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ולא אכפת לי מאחרים, כן? זה מה שאתה מציע.
לא, כאילו, מה הקשר לאחרים? זה הכסף שלי, כאילו, אני אעשה מה שאני רוצה לעשות איתו, לא מה לפי מה שהחוקים אומרים. כל אחד, כאילו, זה הכסף שלו, למה שהוא יעשה משהו שאומרים לו לעשות?
אוקיי, זו שאלה טובה. זאת אומרת, אבל אנחנו רואים שבטבע, בכל זאת, שזו מערכת שפועלת באיזון ומתקיימת שם הכללים אחרים, כן?
נו, אז כל אחד יבחר אם הוא רוצה לפי הצורך, לפי הממוצע, או לפי מה שבא לו.
אבל אז הוא מפר את כל האיזון, אמרנו.
מה האיזון? זה שיש לו הרבה כסף?
אז כולם עכשיו נהיה עוד תחרות למי שיותר. אני רוצה יותר.
לא, לאף אחד זה לא מפריע. מה יש לשני?
לאף אחד אתה חושב שזה לא מפריע. בסדר, עוד מעט נראה, נברר את זה בשיחה הבאה. תזכור אבל, בסדר? את מה שעכשיו אמרת, יכול להיות שבאמת זה ככה. אולי נגלה אחרת גם.
טוב, אז כדי להבהיר, זה היה דיון על כסף עם הילדים, שהיו שתי תוכניות שיעלו בערוץ עוד מעט, ובהם דיברנו עם ילדים, צריך כסף, לא צריך כסף, כמה צריך יותר, פחות, הכרחיות, לא הכרחיות, דיברנו קצת על הטבע, איך שמה זה מאוזן, שאלנו אם אצלנו זה מאוזן או לא מאוזן. וזה היה סיום התוכנית, הסיכום שלה שבסוף כל תוכנית גוזרים מסקנות, שאנחנו חוקים חברתיים, שאנחנו ננסה לתמוך בהם, נרשום לנו אותם בספר החוקים, שנשמור אותם בעקבות המסקנות שהגענו בדיון. שזה יפה.
הנושא הזה שילדים בקבוצה חושבים, קודם כל חושבים על החברה, מתרגלים לחשוב על החברה, ובודקים, כמו שאתה הצעת, בודקים בעצם איזה חוקים טובים להם, ומה כן טוב להם ומה לא, ולמה כל חוק שהם מחליטים מוביל אותם. מאוד יפה, ומאתגרים פה מאוד יפה את ניב. כאילו, הם מנסים להגיד, אוקיי, בוא ניצור איזון, שבו כל אחד עושה מה שבא לו, שאני חושבת שכל אחד מאיתנו מרגיש משהו כזה, לא?
שם, אבל היה דבר עוד יותר טוב, שם דווקא כל הקבוצה כבר הגיעה לאיזו מסקנה בסוף, שכן, איזון צריך להיות מאוזן, לקחת כמה שצריך, לא יותר וכולי, ואז
כמה פתאום שצריך ולא כמה שרוצים.
כן, ואז קם פתאום יונתן, והוא אומר כאן בקליפ, הוא אומר, אני לא יודע מה אתם מדברים כולכם, מה אכפת לי מאחרים, איפה אחרים ואיפה אני לוקח כמה שאני צריך, זה לא משנה, אין לזה שום קשר. עכשיו, בעקבות השיחה הזאת, אנחנו יצאנו איתם למרכז הלימודים המשלים, כדי להראות להם את הקטע הזה, ולשאול אולי אם דעתם השתנתה, יום למחרת, הצילום של התוכנית.
אז זה ממש יום אחרי.
יום אחרי התוכנית, אז בואו נראה את זה.
בואו נתחיל ככה. קודם כל, אני רוצה להזכיר על צורת הקבלה של המשוב, כמו שאנחנו חשוב שנתייחס אליו. איך צריך להתייחס נכון למשוב? כן, שם, בבקשה.
לא להתייחס לזה אישית, זה משהו שאמור לתקן אצל כולם.
אוקיי, עוד? כן, יחי.
אתה לא צריך להתייחס לזה אישית, כאילו. למה דווקא בחרו אותי שאני? למה, מה עשיתי? כאילו, אלא תיקון כללי של כולנו.
כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ולא אכפת לי מאחרים, כן? זה מה שאתה מציע.
לא, כאילו, מה הקשר לאחרים? זה הכסף שלי, כאילו, אני אעשה מה שאני רוצה לעשות איתו, לא מה לפי מה שהחוקים אומרים.
תראו, אנחנו ביררנו נקודה מסוימת, היא לא הייתה ברורה, לרובנו היא הייתה ברורה, אבל לא לכולם.
זה נשמע קצת לא נורמלי מה שיונתן אמר.
בסדר, יופי.
בגלל שאחרי כל הדיון שאנחנו מסבירים, שלא רק לעצמי, אז הוא אומר פתאום רק לעצמי.
אוקיי.
שיעשה איתו מה שהוא רוצה.
מה אתה חושב על זה, יונתן?
זה הגיוני, כי לאט לאט כל אחד משתנה לו הדעה בשיחה, וככה זה יצא. כנראה ככה אני קלטתי את זה, שכל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה.
זה מה שהרגשת באותו הזמן?
כן, כי זה בדרך כלל מה שאני עושה.
זה מה שאתה עושה. ועכשיו שאתה רואה את זה, זאת אומרת, וגם עבר כבר יום מאז השיחה שלנו, השתנה משהו? חשבת על זה? יצא לך לחשוב?
עכשיו כשאני רואה את עצמי, אני רואה, אני נראה קצת מטופש.
שמה, למה? למה אתה חושב ככה?
לא יודע, פתאום זה נראה כאילו, כמו שיהודה אמר, אז פתאום אני אומר, וואלה, זה לא הגיוני כל כך.
למה? למה עכשיו אתה זה נראה לך לא כל כך הגיוני?
לא, כי אני אומר, עכשיו מסבירים עכשיו חצי שעה על אותו דבר, ופתאום אני משנה דעתי, וזה קצת מוזר.
ובדיון, אבל לא הרגשת ככה?
גם הרגשתי. כי כל הזמן השתנה לי את זה, פעם אחת אמרתי כן ולא. כי לאט לאט אני הבנתי דברים שלא הבנתי.
במהלך הדיון?
כן.
מה היית אומר?
תוצאות יפות, אה? זאת אומרת, יש לו ביקורת עצמית מאוד עמוקה, הוא מכיר כבר בפנים, בתוך ממש, בתוך הטבע שלו, שדעה יכולה להשתנות, שאין דבר משהו נכון או לא נכון, שהכל זה יחסי כלפי מצב רוח שלו, כלפי השכנוע, חברה והכל. זה הכרה מאוד גדולה. אני חושב כל העולם חסר את זה. ולגדולים, שאני רואה כל מיני ראשי ממשלות, הכל גם מופיע ככה, בנפוח כזה, שיבוא אלינו. בוא נצלם אותו ככה ונראה.
נזכיר מה הוא אמר. יש, אבל יש באמירה שלו גם איזה משהו נורא מיוחד על הרצון. ואיך הוא ממש איזה, כאילו הסתכלות, כאילו הוא יכול להסתכל על איזה גינה פנימית ולראות מה צומח בתוכו.
הוא אפילו יכול אולי להגיד, אולי לא עכשיו, מפעם ראשונה, איך זה מצבים הוא עבר, איך הדעה שלו השתנתה והגיע מקצה הזה לקצה ההוא.
מה זה בדיוק מצבים?
שמע, היה מסכים, לא מסכים, היה לא מסכים בגלל האגו שלו, היה לא מסכים בגלל שאמר למישהו שהוא לא אוהב אותו, או כן אוהב אותו, וכו' וכו'. זאת אומרת, על ידי מה הוא בכל זאת משנה את הדעה? או בגלל שהוא מוכן להתעלות מעל האגו שלו, או בגלל שחבר שלו הוא נעים לו, ולכן הוא מוכן להתקרב עליו בדעתו, וכן הלאה.
זאת אומרת, אתה מלמד אותו בעצם להסתכל על הסיבות לשינויים הפנימיים שלו.
כן, על ידי מה אני משתנה? בטוח שאני משתנה. בטוח שאני משתנה על ידי הסביבה. האם אני עושה ביקורת על זה? על ידי איזה סביבה אני משתנה? לאיזה כיוון אני משתנה? אולי כדאי לי להתנגד? אולי כדאי לי להחליף את הסביבה? אולי כדאי לי ממש לסתום את האוזניים?
אז זה עונה על מה ששאלנו קודם, שבעצם זה לא שאני חסר דעה, אלא להפך אתה מלמד אותו להתבונן על התהליך הזה של הגיבוש דעה.
אנחנו סתם מלמדים אותו על מה שבין כל וכל לא עובר בטבע, אין לזה שום תוצאה, מוסר סקל.
אתה גם מלמד אותו שם תהליך.
אני לא רק מלמד אותו תהליך, אני מלמד אותו שהוא עומד להשתנות ויש בידו לשלוט. על ידי מי להשתנות? זו העניין. כי אנחנו לומדים בבחירה החופשית שלנו, שהיא תלויה אך ורק בסביבה, ואם אני בוחר סביבה, על ידי אני משתנה בטוח. זאת אומרת, אני צריך לבדוק רק האם כדאי לי להשתנות על ידי סביבה הזאת או סביבה אחרת. בטוח אני נמצא בסביבה, אני לא חי בג'ונגל. בג'ונגל יכול להיות כן, אבל בג'ונגל האנושי. ולכן אני צריך לבחור על ידי מה להשתנות. אין לי יותר בחירה. אין לי בחירה לא להשתנות, אלה רק על ידי מי.
זאת אומרת שהשינוי הוא חיובי, השינוי הוא, אתה גם מרגיע
הכרחי.
אותו, שהשינוי הוא הכרחי, אוקיי?
זה בכל זאת משתנים. אז עכשיו, בנוסף לזה, אנחנו צריכים להראות לו, לילדים האלו, אחר כך או ליונתן, או בכלל לכולם, האם יש לנו הזדמנויות, מבחר האפשרויות, על ידי מה אנחנו נשתנה. בוא אנחנו ניכנס לסביבה הזאת וזאת וזאת, ובוא נראה איך אנחנו עם אותה נקודת ההתחלה, מה יצא לנו בסוף.
כל פעם משהו אחר.
כן, זה מעניין. ואז נגיד 3-4 כאלו הזדמנויות, וכולם עוברים עם חברה אחת, שנייה, שלישית, רביעית, ובוא נראה מה בסוף מה קורה. בוא נצלם את זה, ואז אנחנו מתחילים בחיים להיות יותר רגישים, יותר
מודעים.
נזרים, מודעים, כן. איפה אני נמצא? למי אני מקשיב? מה אני רואה? כל רגע ורגע.
ולמעשה התחלנו מגמישות, אבל הגענו למצב שלהפך הבן אדם הצעיר, להפך בגלל המודעות, מסוגל פחות לתת לעצמו להיות מושפע מכל מיני השפעות לא טובות, שזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים אחר כך בנוער. שיוכל לעמוד נגד השפעות שליליות, שתהיה לו אפשרות בחירה נכונה, שהוא ידע איך לבחור.
עכשיו, אם נשים לב, ניב כאן, כן. הוא סתם ככה, הוא יכול לא לדבר כלום.
נכון.
הם לומדים מהחיים. הם לומדים מזה שהם רואים את עצמם, כן? מאתמול להיום.
אבל הוא מביא את החוסר השיפוטיות.
כן.
כל אחד אבל... יכול להגיד בדיוק מה שהוא חושב.
כן.
שזה יפה.
אבל... מה שטוב כאן, ילד לומד מהחיים, לא ממישהו שאומר לו מגבוה משהו ככה, כן. ופשוט בצורה כזאת הוא, 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 הוא משנה גישה שלו לחיים, הוא בעצמו מחליט שאין לי ברירה, זה חיים הם כאלו, אני כזה, השפעת החברה כזאת וכו' וכו'. לכל המסקנות האלה הוא מגיע לבד. וזה מה שטוב. זה נרשם אצלו בפנים, מתוך ניסיון החיים.
אני רוצה שנספיק, אם נספיק, עוד קליפ אחרון, נראה אותו עכשיו, זה כבר איך שאר הילדים מושפעו מהדיונים. מספרים איזה שינויים הם עברו, בואו נראה אותו. בבקשה. קליפ
השני. אני מזכיר לכולם, היו לנו שתי דעות בדיון. אחת שחושבת שצריך כסף כמה שיותר, ואחת שחושבת שצריך רק כמה שצריך, ולא יותר. אז יצא לכם לחשוב על זה אחרי כן? מה ההכרחיות שלכם?
יצא לי כי בהתחלה אני חשבתי באמת שכמו יונתן אמר שכל אחד עושה עם הכסף שלו מה שהוא רוצה, שיקנה לעצמו איזשהו וילה או לא יודע מה.
ותוך כדי הדיון השתנתה לך המחשבה?
כן.
מה פתאום התחלת לחשוב?
שזה תלוי אם אתה... אם יש לך הרבה ילדים או משהו כזה, אז אתה צריך יותר כסף. ואתה לא צריך סתם ככה לבזבז אותם.
בהתחלה אני גם חשבתי כמו אפרים ויונתן.
שצריך כמה שיותר.
כן, ואחרי זה כזה, במחשבה שלך בום כזה. אתה חושב, למה אני צריך הרבה? למה אני צריך בכלל הכסף הזה? כי מה אני אעשה איתם?
וזה קרה לך תוך כדי הדיון?
כן. אני ככה דיברתי עם עצמי בדיון, כן. וחשבתי שאולי נעשה ככה.
נו.
אם אני אולי איכל קרמבו יותר מדי,
כן.
אז יהיה לי כנו, כאב בטן.
כן.
אם אני אוכל קרמבו אחד, אז יהיה לי כיף.
הייתי בהתחילת הדיון שלנו, בתוכנית,
כן.
אז הייתי בטוח ב100% שכל אחד יעשה עם הכסף מה שבא לו.
זאת אומרת שצריך כסף כמה שיותר.
כן, ולא לפי הכרחיות. ואז תוך כדי הדיון אז לאט לאט התחלתי לשנות את הדעה, וגם בדיון אז אמרתי כאילו לפי הדעה הפוכה.
רציתי להגיד הפוך מדוד, שאני
כן.
חשבתי שצריך כמה שצריך, ועכשיו אני כאילו רוצה כמה שיותר, למה אני יכול לקנות מה שבא לי.
איך השתנתה לך הדעה הזאת?
כי אם אני צריך כמה שאני צריך,
כן.
אז לא יהיה לי כאילו לקנות מה שכאילו אני רוצה, לא מה שהם רוצים.
בהתחלה גם אני חשבתי שכמה שיותר כסף צריך, אבל אז לאט לאט הבנתי שזה לא כך, צריך כמה שכאילו צריך.
איך זה קרה? איך השתנתה פתאום הדעה שלך?
גם בגלל שכאילו מה אני אעשה עם כל הכסף הזה, וגם בגלל שכאילו מה עכשיו כולם יגידו, בגלל שיותר צריך כסף, בגלל שיותר צריך לאן אלך, כאילו. המטרה שלנו להגיע יותר לדבר מוסכם, יותר של חיבור וזה.
אבל מה זה שייך לחיבור? איך את מרגישה את הנושא שהוא קשור לחיבור?
בגלל שכאילו כל אחד בשוויון מאחר, ולא איך את חושבה יש לו יותר ולזה פחות.
הבנתי.
זאת אומרת, תגיד את מה שהרגשת שחתום,
כן, אני חושב שכאן בכל זאת, טוב, זה תוכניות כאלה וחתיכות מהתוכניות, אבל בכל זאת אני חושב שלצופים שלנו מובן שבצורה כזאת אנחנו יכולים לחנך את הילדים בצורה פשוטה, הטבעית ביותר, הם צופים בעצמם, הם רואים בעצמם, מגיעים למסקנות כל מיני, המסקנות אולי לא בדיוק בדרך כמו שעכשיו, הם בדיוק לא יכולים לענות, למה יותר כסף או פחות כסף, כדאי או לא כדאי, למה הרבה כסף זה מבלבל אותי, אז הוא אומר, הרבה כסף זה מביא לי הרבה קרמבו, כאבי בטן. נו, בסדר, לא חשוב, אבל זאת אומרת, בכל זאת, אולי דוגמאות הן לא כל כך ברורות, ולמה בכלל הדיון הזה פחות או יותר זה כל כך חשוב לאדם. זאת אומרת, מה הוא גונף ממני? מה הרבה כסף מקלקלים לי? משהו אחר. למה אני מתחיל במקרה כזה לסבול? ולא כדאי לי. אז זה עדיין לא כל כך ברור, אבל דיון הוא בעצמו, אנחנו צריכים להבין שהגישה שהילד לומד מתוך עצמו, מהחיים, מזה שהוא משתנה, חברה משתנה, הוא מחליף דעה דווקא הפוך, כן?
כן, זה היה בכוונה לפי זה.
קודם חשבתי שפחות כסף זה אולי יותר טוב, עכשיו לא, אני רוצה הרבה. זה טוב. אז הוא לא חשוב לאיזה כיוון.
כי זה מלמד אותו לחשוב.
כן. הכל יחסי, הכל משתנה, אני על ידי סביבה משתנה, ואין לי דעה מעצמי, הכל תלוי בנתון, כן, בכוח הסביבה. זה מאוד חשוב. זה נותן לו חשיבות, ערנות, מאיפה אני, איפה אני נמצא. עם מי אני עכשיו קושר את עצמי.
ממה אני מושפע.
ועם זה, אנחנו נסכם. תודה לימור שהיית איתנו, תודה לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן. אני מאוד נהניתי כמו תמיד. מקווה שגם אתם נתראה בתוכניות הבאות. להתראות.